התחלנו ללמוד במאמר הזה את הביאור של הגילוי שהיה במתן תורה. בינתיים הוא ביאר מה מרומז במילים את כל הדברים האלה. כל הדברים האלה כוללת משנה תורה, כוללת תורה שבעל פה. וכדי שהגילוי האלוקי יהיה גם באלה, היה צריך להיות אלוקים, צמצום. כדי לקבל את זה, אמרנו, צריך את ההכנה של שבעה שבועות, מאחל חרמש בקמה, הביטול של המידות הנותרות, ותמצית מה שלמדנו בפרק הראשון. נמשיך את הפרק ב'. ביאור הדבר. הנה נודע מאמר הזל, ידוע שחזל אומרים, שנמנו וגמרו, שתלמוד גדול ממעשה. נמנו וגמרו, שמסתכלים על שתי המעלות, לימוד התורה או עשיית המצוות, אז נמנו וגמרו שתלמוד יותר גדול ממעשה. ואמרו על פסוק וכל חפצים לא ישבו בה, כתוב במשלי, שלמה המלך אומר שכל חפצים, כל החפצים, זאת אומרת כל הפעולות, כל הדברים, אין להם שום ערך יחסית לתורה, אז אומרים חז"ל אפילו חפצי שמיים. זאת אומרת אפילו מצוות שאתה בא בהתנגשות של יש בין מצד אחד לקיים מצווה, מצד שני ללמוד תורה, אז לימוד תורה הוא יותר גדול אפילו מקיום המצוות. ובירושלמי איתה, בתלמוד הירושלמי כתוב, מאן דאמר שאפילו לדבר אחד מן התורה, אפילו דיבור אחד, מילה אחת של לימוד התורה, אין כל המצוות כדאי, אין שום ערך. היינו תיקח את כל המצוות מצד אחד ומילה אחת של לימוד התורה, אז מילה אחת של לימוד התורה היא באין ארוך הרבה יותר מכל המצוות כולה. וקרוב לזה הוא ברבות נוח סוף פרק למדי, במדרש רבה, קרוב, כתוב ככה אותו רעיון, והיה בסוף קהלת רבה בפסוק ויותר שהיה קהלת חכם. אז בתלמוד הירושלמי זה כתוב באופן שיש מאן דאמר כזה, ששום מצווה לא תופסת מקום יחס לתורה. תלמוד הבבלי זה כתוב בסגנון קצת שונה, אלא זה בגמרא, תלמוד הבבלי במסכת בבא קמא, רמו קראי הדדי. שואלים בגמרא, אומרים את זה בסגנון שיש שני פסוקים שסותרים זה את זה. כתיב פסוק אחד אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. זה הפסוק שבאנו קודם, ממשלי. שמה הפירוש כל חפצים לא ישבו בה? כל חפצים, כל פעולה, אפילו שזה מצווה של קדושה, אין לה שום ערך לתורה. אפילו חפצי שמיים. שואלת הגמרא, וכתיב פסוק אחר אומר, וכל חפציך לא ישבו בה. חפציך הכוונה היא, עניינים שלך, אישיים, שהם לא דברי תורה, סתם אכילה, שתייה, טיול וכדומה, אין לו ערך ללימוד התורה. דמשמע, מהפסוק השני מה מובן? חפציך אין להם ערך ביחס לתורה, אבל ולא חפצי שמיים, אבל כשמדבר בחפצי שמיים, מצוות, אז הם לא נדחים מפני לימוד התורה. שואלת הגמרא, לכאורה איך אפשר לתווך את הסתירה בשני הפסוקים? ומשנה, מה עונה הגמרא? שההבדל הוא כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, וכאן במצווה שאי אפשר. זאת אומרת, אם מדובר במצווה שיכולה לעשות על ידי שליח, אז תשלח את השליח שיעשה את המצווה ואתה תלמד תורה. ואז מתקיים הפסוק וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו המצוות. אם היא מצווה שאף אחד אחר לא יכול לעשות, זו מצווה שבגופך אתה בעצמך חייב לעשות את זה, אז תקיים את המצווה ותפסיק כרגע מלמוד התורה, ואז מתקיים הפסוק וכל חפציך לא ישבו. על כל פנים, אבל מה ברור גם לפי תלמוד הירושה הבבלי, מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אם מדובר במצווה שאתה יכול לשלוח שליח והמצווה תתקיים, אז לכל הדעות מבטלים את המצווה. זאת אומרת, אתה אל תקיים את המצווה, תשלח את השליח מפני תלמוד תורה, תלמד תורה. ואפילו כל המצוות, אפילו מדבר בהרבה מצוות, מצוות אבל שיכולים לעשות על ידי מישהו אחר, אינן כדאי, אין להם שום ערך, אפילו לדבר אחד מדברי תורה, כדי איתה בירושלמי. ירושלמי אומר את זה בסגנון הרבה יותר חד מאשר תלמוד הבבלי. הלכאורה שואל אדמו"ר הזקן, משהו פה לא מובן. הלכאורה אינו מובן. לא מובן המסקנה הזו, מדוע? הלא תלמוד תורה, מה זה תלמוד תורה? מה אתה לומד כשאתה לומד תורה? אתה לומד איך לקיים מצוות, זה מה שאתה לומד. הוא העסק ופירוש וביאור המצווה. מה אתה לומד? אתה לומד על כל מצווה, מה הביאור שלה, איך מקיימים אותה, מה המקורות שלה. זה הרי כל הלימוד. נשאלת השאלה, כיצד תהיה, ביאור המצווה, כיצד תהיה עשייתה? מה את לומדים? איך בדיוק לקיים את המצווה? נשאלת השאלה, ולמה יגדל כוח במעלת העוסק בפירוש וביאור המצווה יותר ממעשה המצווה עצמה? למה אותו אחד שיש לו אפשרות לקיים את המצווה, השני הוא לא מקיים את המצווה, הוא לומד על המצווה. אז אומרים, מה יותר משובח? ללמוד על המצווה יותר משובח מהמצווה עצמה, להיות מבטלים מצווה שאפשר לעשותה לידי אחרים, הוא מביא דוגמה מעשית. כגון למשל הפרשת תרומה על דרך משל. אדם יש לו יבול, יש לו קרים, מלא בחיטה, והוא צריך להפריש מזה תרומה על הכהן. הרי ההפרשה צריכה לעשות, היא לא חייבת לעשות על ידי הבעל הבית. הוא יכול לשלוח שליח, והשליח יעשה את זה עבורו, שאפשר על ידי שליח. אז אם כרגע יש לו אפשרות ללכת לשדה ובפועל ממש לקחת את החיטה ולתת מזה להפרשה לכהן, שזה המצווה. מה אומרים לו? תשלח שליח שיעשה את זה. בשביל עסק התורה, כדי שאתה תוכל להמשיך ללמוד תורה. ומה אתה תלמד, למשל, כדי להעצים את השאלה, מה הוא אומר? שיהיה לו פנאי לעסוק בהלכות תרומה. הוא רוצה ללמוד עכשיו איך מפרישים תרומה. והוא יפתח מסכת משניות תרומות, וילמד את הפריטי ההלכות, איך מפרישים תרומה, ויהיה הוא עוסק, מה הוא יעשה בזמן הזה? הוא הבעל הבית של התרומה. הוא יכול לקיים את המצווה. מה הוא כרגע יעשה? בפירוש וביור המצווה. הוא ילמד איך מקיימים, איך מפרישים תרומה, והמצווה תעשה על ידי אחרים, אבל מי בפועל יעשה את המצווה? מישהו אחר. זה נראה לנו מאוד מוזר. כשאתה לומד תיאוריה, הרי כל התיאוריה זה בשביל שתוכל לבצע. פה יוצא התיאוריה כאילו, וחלילה אנחנו מתייחסים לתורה בצורה כזו, ולכן אנחנו מציבים את השאלה, הלימוד איך יותר חשוב מהביצוע, לא מובן. האחר יעשה משלו, אבל אותו רעיון, איך זה יכול להיות שהדחייה של המצווה יותר חשובה מהקיום? הלימוד יותר חשוב. כדי להבין את זה הוא מקדים עוד שאלה. אך העניין הוא, כמאמר חז"ל, שידוע שחז"ל אומרים, אם אין חוכמה, אין יראה. אם אין לך חוכמת התורה, לא יהיה לך יראת שמיים. אם אין יראה, אם לא יהיה לך יראת שמיים, אין חוכמה, לא תוכל ללמוד חוכמת התורה. זאת השאלה, וצריך להבין איך להתחיל. אז אם אומרים את שני הדברים, אז מה שלא תתחיל, יגידו לך, רגע, סליחה, אתה לא יכול להתחיל בחוכמה, כי אתה צריך יראה. יגיד, טוב, אני רוצה שיהיה לי יראה. אתה לא יכול ליראה אם אין לך חוכמה. אז מה אתה מתחיל? ובמקום נוסף, אדמו"ר הזקן, נפרט השאלה הזו יותר, שהשאלה היא גם כן בכלל, כדי לקבל יראת שמיים, אז יש בתורה את אותם עניינים וחלקים שמעוררים על יראת שמיים. דרך כלל זה הפנימיות של התורה. אבל תורת הנגלה מדברת על הלכות, איך לקיים זה או זה. אז מה הקשר בין הלימוד של ההלכות הגלויות לבין יראת שמיים? אז איך אומרים? אם אין חוכמה, אם לא תלמד את חוכמת התורה, לא יהיה לך יראת שמיים. איך חוכמת התורה מביאה ליראת שמיים? כדי להבין את זה, מתחיל עכשיו הקדמה ארוכה. ויובן עניין זה בהקדים לבהר. צריך להקדים עניין כללי, להבין. נלמד רעים כמובן רק את ההתחלת ההקדמה. ההקדמה ארוכה, נושא שאנחנו מכירים כבר מהרבה מאמרים נוספים. כי הנה נודע שבחיות ואור אינסוף המחיה ומהווה את כל העולמות מריש כל דרגין חולי. ידוע שהחיות האלוקית, האנרגיה האלוקית הזו, שנותנת חיות לכל סדר ההשתלשלות ולכל העולמות, מהעולם הכי עליון, מהספירה הכי ראשונה, עד השבלול שבים הכי תחתון, כל הנבראים הללו יש בית בחינות. זה הכל עובד בשני סוגי המשכת אור. אנחנו מכירים את זה. אור אחד נקרא ממלא כל עלמין, אור השני נקרא סובב כל עלמין. וכאן הוא מתחיל לבאר מה זה ממלא כל עלמין. כל אות א' זה ידבר מה זה ממלא כל עלמין, אנחנו נלמד היום חלק מזה, אחר כך מה זה סובב כל עלמין, ואז נראה איך כל ההקדמה הזו מועילה להבנת העניין שלנו. א', מה זה האופן הראשון של המשכת החיות בבריאה? הוא בחינת ממלא כל עלמין. מה זה ממלא כל עלמין? אנחנו מכירים את זה. להיות החיות מלובש ממולה תוך עלמין ממש. ממלא כל עלמין זה אור אלוקים מצומצם, שנכנס ומתלבש ומצטמצם בתוך כל נברא ונברא לפי ערכו ולפי יכולתו לקבל את האור האלוקי הזה. אז כדי שהאור האלוקי ירד לכל נברא ונברא לפי עניינו, אז ברור שהאור האלוקי הזה צריך שיהיה עלי ריבוי השתלשלות בדרך אילה ועלול בצמצומים רבים. כמובן, אור אלוקי גבוה שיכול להיות מאיר בעולם האצילות, אם הוא ירד לעולם הבריאה, עולם הבריאה לא יכול להכיל את האור של עולם האצילות, וכן הלאה, עולם היצירה לא יכול להכיל את העולם של הבריאה, וככה בנבראים שלנו, כל נברא ונברא צריך לקבל בהתאם ליכולת שלו, אז חייב להיות כאן צמצומים רבים וירידה גדולה. וירידת המדרגות ממדרגה למדרגה, ככל שזה יורד למדרגה יותר נמוכה, האור יותר מצומצם, בהתאם לקיבול של הנברא, זה נקרא ממלא כל עלמין. ומבשרי החזה, כמו שהפסוק אומר, מבשרי החזה אלוקה. זאת אומרת, אפשר לתת דוגמה למושג הזה שממלא כל עלמין מחיי האדם, מהיחס בין הנפש שלנו לגוף, יכולים לראות אותו הדבר. כמו התלבשות השכל במידות. קודם כל, השכל של האדם, הוא מבין איזה רעיון, זה יורד למידות, לרגשות שלו. אז הרגשות שלו קיבלו את מסקנת הרגש בהתאם לתובנה שבשכל. אז התובנה שבשכל הדבר מאיר ברמה של שכל. זה יורד לרגש, אז רק המסקנה של השכל ירדה לרגש, אז כמובן שזה פחות. ומידות במחשבה, אחרי שהתרגשת מאוד מהדבר, אתה מתחיל לחשוב על זה. אז המחשבה מקבלת 100 מידות, אז כמובן היא לא מקבלת את כל עוצמת המידות, רק מקבל את המסקנה שעליה אתה חושב. וממחשבה בדיבור, אחר כך אתה צריך לדבר על זה, איך אתה רוצה להסיק את הדבר, אז בדיבור אתה גם לא יכול להלביש את כל העריכות של המחשבה, המחשבה מאיר בה יותר מהדיבור, הדיבור מקבל ממנה רק קצת, שיורד ומשתלשל מדרגה אחר מדרגה, עד שנעשה מחשבה, דיבור, מעשה, דלת חושים, ראייה, שמיעה, אז כל המהלך הזה שעובר האדם בכל פעולה פשוטה שהוא הולך לבצע, אז יש סדר השתלשלות, לפעמים זה בוא במהירות עצומה, לפעמים זה לוקח יותר זמן. אבל הסדר ההשתלשלות הזה, זה ממלא כל העלמין. זה אור של הנפש, שיורד לכל איבר, לכל כלי, לכל מקום, בהתאם ליכולת קיבול ולמינון שלו. והחיות השורה במוח ולב, החיות נמצאת קודם כל באיברים המרכזיים, המוח והלב, ומלב מתפשט לכל האיברים, אחר כך הלב, גם בגשמיות, שולח את הדם, שולח את האנרגיה, כל האיברים שמקבלים לפי מזגם ותכונתם. אז ברור שהכמות הדם והאיכות שלו שתיכנס לצינוריות שבמוח, הם יהיו הרבה יותר עדינים, והכמות הדם שיכנס לרגל וכן הלאה. הוא שולח לכל איבר ואיבר, יש עורקים ראשיים, ואחר כך יש את הוורידים הדקים יותר, וכל אחד מקבל בדיוק את המינון ואת האנרגיה, כמה שהוא צריך לקבל, להיות זה ראש וזה רגל, וכל זה הוא דרך בסדר ההשתלשלות. זה משל של הירידה של האור האלוקי בסדר ההשתלשלות, שיורד מנברא לנברא, מעולם לעולם. להיות מתפשט כוח הנפש וחיותו ממולא בכל הגוף, ככה זה בגוף ונפש, שכל הגוף יהיה מלא מהחיות של הנפש. שיהיו איברי הגוף ממולאים מכוח וחיות הנמשך עליהם. ומקבלים כל אחד לפי מזגו ותכונתו. עכשיו, זה לא שהנפש בעצמה מתחלקת לחלקים. הנפש בעצמה היא מופשטת והיא למעלה מכל זה. ההערה מהנפש, האנרגיה מהנפש, יורדת והיא זו שמתחלקת לחלקים. ואין זה אלא בבחינת התפשטות כוחות הנפש. זה לא שהנפש עצמה בנויה מאיזה סל של הרבה כוחות, ועכשיו צריך להוציא ממנה הראייה, שמיעה וכו'. נפש זה משהו מופשט מכל הגדרה. אבל ממנו יורד ומתפשט, כל איבר ואיבר מקבל מה שהוא יכול וצריך לקבל. כי הנפש עצמה אין לה בחינת התחלקות לכמה כוחות פרטיים, זה לא שהנפש עצמה בנויה מפירוט חלילה של דברים, זה לא נפש, נפש זה משהו מופשט. אלא שכל הכוחות כלולים ומתאחדים, הכוחות נמצאים בנפש. אבל באיזה רמה הם נמצאים בנפש? אי אפשר בתוך הנפש להגיד, הנה, פה אני רואה את השכל, פה אני רואה את העיניים, פה אני רואה את... דוגמה לדבר, כמו שבגרעין נמצא כל העץ העתידי. אז מה הפירוש שאני יכול עכשיו לפתוח את הגרעין, להראות, הנה זה העלה, וזה הגזע, וזה... לא, אתה תפתח את הגרעין, לא תראה שום דבר. למרות שבגרעין הזה כלולים הפוטנציאל לכל הפירוט שיבוא אחר כך בעץ. אותו דבר, הנפש היא הפוטנציאל שממנה יבואו כל הכוחות באיברים, אבל לא שהנפש בנויה מריבוי פרטים שאתה פשוט צריך למצוא ולהוציא את זה משם. ואין עולים בשם כוח פרטי כלל, כשהיית מסתכל בתוך הנפש, אתה לא יכול לזהות את הכוח הפרטי בתוך הנפש, כי הנפש היא מופשטת. כל זה משל בעצם ביחס לאלוקות, לבורא. הוא אין סוף, הוא מופשט מכל תואר ומכל גדר. אי אפשר לתאר אותו בשום עניין, ואין לו גוף ולא דמות הגוף וכו'. ההתפשטות של ההערה יורדת, זה מבשרי איך זה אלוקות. רק הוא מסיים מאוד משפט אחד, אך מכל מקום, למרות שהכוחות הללו שבאים מהנפש, הם לא שהנפש עצמה יורדת, זה רק הערה, אבל תדע לך שהם מתייחסים לנפש. נגיד בעל פה כמה מילים, ואז נקרא את השלוש שורות ונבין על מה הוא מדבר. הוא אומר, אם זה באמת היה שום נתק מוחלט כזה בין מצב הנפש להערה שיוצא ממנה, אז הוא שואל, למשל, שכל. שכל זה אחד הכוחות שיוצאים מהנפש, כמו שראייה יוצא מהנפש. למה יש כינוי שאנחנו קוראים לנפש, נפש המשכלת? אני קורא לה נפש המשכלת? הרי אם שכל זה רק כוח פרטי, אז כמו שתקרא לה נפש שהיא ראייה, נפש היא יד, נפש משהו מופשט. סימן שגם הכוחות המוגדרים, המצומצמים שיוצאים ממנה, הם מתייחסים אליה בעצמה. לכן הם כל כך מתייחסים אליה בעצמה, עד כדי שאני יכול לקרוא לה על שם הכוח שבא ממנה. זה הסיום של השורות האחרונות. אך מכל מקום, הכוחות ההם, אותם כוחות שיוצאים מהנפש, וניקח דוגמה מהכוח הכי עליון והראשון והמרכזי, וראשיתה, מה הכוח הכי ראשון והכי חשוב, הכי עליון מתוך כוחות האדם, כוח החוכמה והשכל שמתפשט מהנפש, אז תדע לך שלמרות שאתה לא יכול לחפור בנפש ולהגיד הנה פה השכל, כמו שאתה לא יכול לחפור ולהגיד פה הראייה ופה השמיעה, כמו בגרים שנתן דוגמה דוגמה. אבל בכל זאת, תדע לך, הוא נמשך מעצמיות הנפש עצמה. הכוח השכל נמשך ממש מעצם הנפש. לא כמו אור השמש, למשל, שאם יאיר אור או לא יאיר אור, לא נוגע לשמש כלום, זה לא משנה לה שום דבר. אם סגרת תריס, פתחת תריס. פה זה יהיה, כן, יש יחס יותר קרוב. למרות שזה הערה מהנפש, אבל אם אתה השתמשת בזה, אתה הערת את זה, פעלת את זה, זה כן פועל ומשפיע, ויש לו יחס יותר פנימי לנפש, שלכך נקרא נפש המשכלת. לכן אנחנו מוצאים שהנפש עצמה נקראת על שם השכל, על שם כוח השכל שמתפשט ממנה, שהוא ראש ועיקר לכל הכוחות כולם. שאם היות שאין בנפש גילוי כוח השכל פרטי מיוחד בפני עצמו, למרות שכמו שאמרנו קודם, זה לא שהשכל נמצא בנפש ברמה כזו שהיא פשוט מכילה באיזה פינה את כוח השכל. כוח השכל שיוצא ממנה זה יוצא ממשהו מופשט לגמרי, יוצא כוח השכל. אבל מכל מקום, מאחר שהתפשטות כוח השכל המתפשט מהנפש, גם קודם התפשטותו היה כלול בנפש, אלא שהיה בנפש בהיעלם. וההתפשטות הוא שיצא מהאלם אל הגילוי, הרי מעצמיות הנפש. תדע לך שאחרי שהנפש הוציאה מעצמה בכוח האלוקי את אותו כוח השכל, אז אמנם הוא יצטמצם לאיזה כוח פרטי, אבל תדע לך שהנפש בעצמה מחוברת לכוח הפרטי הזה. בנמשל אנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא מחיה חיות ממלא כל עלמין בכל פרט ופרט, אל תחשוב חלילה, טוב, הקדוש ברוך הוא מה אכפת לו ומה הוא נוגע לו ומה קיים בפרט הקטן הזה, לא, בסופו של דבר הוא מונח בכל פרט וזה נוגע לו, למרות שזה לא אפשר הפרט היה כלול בו, אבל כן, נראה אחר כך בנמשל את האותיות איך שהוא יסביר את זה, ולכך גם אחר ההתפשטות מבחינת גילוי כוח שכל פרטי בפני עצמו, הרי הוא מתאחד עם הנפש ממש, עד שנקרא הנפש על שמו, נפש המשכלת. זה המשל, ועכשיו אחר נראה את הנמשל של הבחינה הזו שנמלא כל עלמין, איך זה אצל הבורא, מה היחס, ואיך כל ההקדמה הזו תעזור לנו להבין מה זה מתן תורה ומה המשמעות והכוח שבלימוד התורה.